וזו עבודה גדולה, במיוחד השבוע האחרון של השנה, במיוחד השבת האחרונה של השנה. והתורה, לפי מסורת הדורות שאנחנו קוראים את פרשת ניצבים לפני ראש השנה, התורה, אם אפשר להגיד ככה, היא משקיעה בנו, מתאמצת לתת לנו עץ גבוה לעלות עליו, מסלול רציני ללכת בו, שכמובן התורה לא עושה בשבילנו את העבודה, אבל היא איתנו במהלך של ההכנה לראש השנה. המילה שפותחת את הפרשה שאנחנו קוראים בשבת, פרשת ניצבים, היא מילה לכאורה שהיא מיותרת. כשאתה מדבר עם בן אדם, אתה לא צריך להגיד לו אתה. דבר, מה יש לך להגיד? הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו משהו, ואומר בתחילה, אתם, משמע, אכפת לו מאיתנו. מתעניין בנו. אנחנו לא רק פונקציות לביצוע פקודות. הנקראות בשפת התורה אין סוף פעמים מצוות. אלא לפני שאנחנו עושים, אנחנו. או, בהקשר של הפסוק, אתם. הפתיחה הזאת אולי היא גם מסבירה את הביטוי הבא. אתם ניצבים. האדם עומד לפניך, ואתה מדבר איתו. אז מה אתה צריך להגיד לו? אתה עומד לפניי? נו, זה דבר ברור. אחרת לא הייתה נוצרת שיחה. אבל באמת התורה לא אמרה, אתם עומדים, אלא אתם ניצבים. שזאת מילה באמת מיוחדת. משמעותה לפי המדרש שמופיע פה בדף בפסקה 3, קשורה להבדל מאוד יסודי בין ישראל לבין אומות העולם. שאת חידוד ההבדל הזה מתחילים מפרשת כי תבוא. הפרשה הקודמת הרי אמרה בסופה, בפירוט מאוד חריף, מה קורה בשעה שלא עושים רצונו של הבורא? מה שמכונה בשפה של הפסוקים, כללות. הדבר הזה יכול לגרום זעזוע עד כדי ריסוק. מה נשאל מאחרי מתקפה כזאת? בני אדם הם יכולים מאוד לחלש. וכאן מתברר עומק של הבדל בין ישראל לבין אומות העולם. המדרש מנסח אותו ואומר, אבל ישראל נופלים ועומדים. אומות העולם כשהן נופלות הן מתרסקות. כשישראל נופלים, הם נופלים וקמים. נופלים ועומדים. המדרש ממשיך. ואומר, ישראל, אני מדלג כמה שורות, כל זמן שהיסורים באים עליהם, היסורים קלים, והם במקומם עומדים ואינם קלים. אז בשביל מה היסורים? הקדוש ברוך הוא רוצה סתם להניש אותנו? המשיך המדרש בדילוג של כמה שורות, ואם תאמר מפני מה הגויים התחייבו כליה ואנו עומדים קיימים, לפי שבשעה שבאים עליהם יסורים מבעטים בהם ואינם מזכירים שמו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך. אבל ישראל כשהיסורים באים עליהם, הם נכנעים ומתפללים. שנאמר כוס ישועות עשה, שרה ויגון נמצא. משמעות היכולת של ישראל להתמודד עם היסורים נקראת נכנעים ומתפללים. ומשמעות אי העמידה של אומות העולם ביסורים זה הביטוי מבעתים בהם. כשאדם בוחר ערך וקשה לו להתמודד עם הערך הזה, קשה לו לחיות עם הערך הזה, אולי הוא מבטל את הערך, הוא בועט בו. פעם הייתה ציונות מילה מקודשת, מושג שאדם שמע אותו עבר לדום. האם זה נכון גם היום? 120 שנה אחר כך? 60 שנה אחר כך? שאלה. למה זאת שאלה? מפני שאדם יכול לחוש, וגם בברור השכלי שלו, וגם באמירות שלו, שכל הצד הערכי היה מותנה אצלו. אם התנאים החיצוניים הם משרתים את אותו ערך, והערך הזה משרת את התנאים החיצוניים. אבל ברגע שהוא מתקשר, הוא יכול לבעוט. בערך אלוקי מוחלט, אנחנו לא בועטים כי לא בחרנו אותו. הוא בחר בנו. שבע ברכות שהיה לזוג צעיר, שלושה, ארבעה ימים אחרי חורבן גוש קטיף. בליל שבת הוזמנו כמה ממגורשי גוש קטיף לשבע ברכות. הם היו באזור תחנה מרכזית במלונות והוזמנו לשבע ברכות. זאת הייתה חתונה שהייתה אמורה להיות בגוש קטיף והזוג לא זכה לך. הקשו מאחד האנשים, יודעת, הם חכם רציני, לברך, להגיד איזשהו דבר לכבודה של השמחה. בן אדם נעמד לפני הציבור ואמר בפתח דבריו, ביישוב הדעת, בשקט נפשי, ראו שהוא לא מפתיר את המילים סתם, שהוא לא זורק אותם, חושב עליהם, שקול שקול. ואמר, אני חשבתי, הוא אמר, שהקדוש ברוך הוא עובד אצלי. חורבן גוש קטיף לימד אותי שאני עובד אצלו, לא עובד אצלו. ככל שהאדם מבין שהערך הוא מוחלט ולא בא ממנו, כך הוא מבין שהוא לא בועט בו בערך בגלל הקושי. ואז נשארת העמדה פתוחה, היינו, אתה לא נופל, אתה לא בועט. מה כן? אומר המדרש, נכנעים ומתפללים. כלומר, הופך האדם, הופך את האומה, את האיסורים, למנוף לתיקון. לא אמרתי לכם, אומר הקדוש ברוך הוא, את הכללות כדי להכניס אתכם ללחץ, כדי להטיש אתכם, אלא כדי לבנות אתכם. ולכן ממשיך המדרש ואומר, לפיכך אמר להם הקדוש ברוך הוא, אף על פי שכללות הללו באות עליכם, הן הן מעמידות אתכם. וכן הוא אומר בדברים פרק ח', למען ענותך ולמען נסותך, מלשון ניסיון, והפסוק ממשיך והוא לא מצוטט כאן, להטיבך באחריתך. אומר הברבנה, לא כתוב להטיב לך, כי אני, אם אני שבוי אחרי כל סוגיית הגמולים, אז אני לא יכול להבין מה האיסורים, מה הם עושים, מה התפקיד שלהם. אומר הברבנן, תשתחרר משפת הגמולים, ותבין שהפסוק אמר להטיבך, זאת אומרת לעשות אותך יותר טוב. האיסורים הם מנקים, הם מבגרים, הם מחדשים את הכוחות. אם אתה רוצה, אם אתה נענה, לא עליכם, אם אומרת הגמרא בבקרה בדף למחית, אם בא מישהו מבבל לנחם, אבלים, זאת נחמת טיפשים. למה היא נחמת טיפשים, אומרת הגמרא? כי הם אומרים בנחמה שלהם, מה אפשר לעשות? משומעים סגנון כזה. הפורש, מה אפשר לעשות? למה זה נקרא נחמה לא חכם? חלק מהפרשים מסביר מפני שזה עלול להישמע כערעור על צידוק הדין. אבל לכן כבר פרשים אומר שמשמעות הדבר שאין מה לעשות, כלומר אין מה להיבנות. איסורים הם מפילים את האדם. אומר המדרש, על פי הפסוקים, אתם ניצבים. יש לכם עמדה, אתם לא נופלים. אלא, תסתכלו על סוף הפרשה הקודמת, יש שם יסורים, יש שם כללות. זה בא לזכך את יכולת ההתייצבות שלכם. בתווך, המדרש קרח שני פסוקים ביחד, הם לא נמצאים באותו מקום. הם נמצאים באותם פרקים בתהילים, אבל לא באותו פסוק. צד אחד אומר, דוד המלך, צרה ויגון אמצא נקודותיי, ובשם השם אקרא. צד שני, כמה פסוקים אחר כך הוא אומר, כוס ישורות אשא, ובשם השם אקרא. כתובת היחידה מבחינתנו למה שמתרחש בעולם, זאת הכתובת האלוקית. וציון הכתובת האלוקית, זה נקרא בשם השם אקרא. פעמים שזה מגיע בדרך של איסורים, ברוך דען האמת. שם השם אקרא. לא בכלילות, לא באופן פשוט, זה מתוך כאב. אבל הקריאה בשם השם לא משתנה. וכן כשהדבר הוא טוב ושמח ומבורך, גם עליו נאמר בשם השם אקרא. לא זכה דעתנו כשהדבר מסתדר לסביעות רצוננו. ולא בועטים אנחנו בשעה שהדבר לא מסתדר לסביעות רצונו. אולי זה באמת ממשיך את המילה אתם. לפני שלפני הדרישות האלוקיות, יש קודם כל נתינת חיים. הקדוש ברוך הוא יוצר את האומה הזאת בתכונות נפש מסוים. והיצירה הזאת היא הבסיס, היא התשתית למה שהקדוש ברוך הוא אחר כך ידרוש מאיתנו. אבל אם הקדוש ברוך הוא דורש שנתייצב, הוא מכין אותנו מסוגלים להתייצבות. נשאר פער הרצון, כאלף ברמה הפרטית, אינני יודע אם יהיו לי הכוחות, ובאמת יכול להיות שיש סוג של מאורעות, שהוא באמת קשה לעיכול. יכול להיות שמשום כך, או גם משום כך, התורה מבררת את סוגיית הברית של ערבות מואב, שהיא סיימה את פרשת כי תבוא, ומדגישה בפרשת ניצבים את אשר ישנו פה, את אשר איננו פה, מדגישה את כל שכבות הציבור, ואומרת בפסוק י' ב', אני נמצא פה למעלה בצד ימין, למען אקים אותך היום לא לעם. אם אתה חושב כמו בדור שלנו, שהפרטיות שלך, שהעצמיות שלך, זה מרכז הכובד של כל עבודת אלוקים, תדע לך, כשאתה תפגוש את פרשת ניצבים, תצטרך לתת דין וחשבון. לעצמך. אין פה שאלה מי צודק יותר, מי צודק פחות. לעצמך. אתה לומד? תגיד למה המושג עם. אלא מה תאמר? כן, ודאי זה חשוב. לך לפסוקים הבאים. מה התורה אומרת? פן יש בכם, פסוק י' ז'. איש או אישה או משפחה או שבט אשר לבבו, פונה היום מעם השם אלוקנו. פן יש בכם שורש פורי ראש מנענה. והיה בשומעו את דברי העלה הזאת והתברך בלבבו לאמור, שלום יהיה לי, כי בשרירות לבי אלך. כי אדם מודרני אומר שרירות לב, זה יותר נשמע צד יצרי, צד מקולקל של גסות, של תאוות. רואים כאן שרשי לא פרש כך, אלא דבריו פה בפסקה 5, יש מים פה בפינה, בחוץ, מי שרוצה, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל מיהיה בדברו. אומר רש"י בפסקה 5, פסוק י"ח, להתברך בלבבו לשון ברכה, יחשוב בליבו ברכת שלום לעצמו. לאמור לא יבואוני כללות הללו, אך שלום יהיה לי. הלעצמו הזה, היא הסוגיה. ומה אם כך פירוש בשירות ליבי אלך? במראית ליבי. ואיך רשי לספר במדבר, שם הוא מוצא ביטוי שהשורש שלו דומה, וסביבו נאמר אשורנו ולא קרוב, הוא מפרש מה פירוש במראית ליבי, כלומר, מה שליבי רואה לעשות. האם יש פה בדברי התורה אזהרה חמורה מללכת בשרירות הלב במראית ליבי לעשות? לא בצד המקולקל שנראה על פניו מקולקל, אלא במושג הפרטי המנותק מהכלל. כי מה עונשו של אדם המתברך בליבו שלום יהיה לי, עונשו הוא יבדילו השם לרעה מכל שבטי ישראל. העונש של הפרטיות זה שהיא מצליחה, וכשאדם רוצה להתנתק יש לו את כל האפשרות להתנתק, אבל הפסדו הוא הפסד גדול מאוד. וגם אם הוא אינו מרגיש בכך, אלא לפעמים אפילו מרגיש ששלום יש לו בלב, והוא מתברך בעצמו במסלול הפרטי שלו, כשיקרא את פרשת ניצבים אולי ייפקחו עיניו. שהרי המדרש ממשיך, אני חוזר רגע לפסקה 3, ללמד עוד משמעויות של אתם ניצבים, ואומר, למה הוסיפה התורה לניצבים תיאור זמן שנקרא היום? מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים? אף אתם כשאפלה לכם, עתיד להאיר לכם אור עולה. מתי? בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת. שהרי המילים אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם דומות למילים שכתובות בפרק ד' בדברים, אתם הדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. ממשיל המדרש משל, נוהג שבעולם אם נוטל אדם אגודה של קנים, שמה יכול לשוברם בבת אחת. אם לא נוטלם אחת אחת, אפילו תינוק משברם. וכן את מוצא שאין ישראל נגאלים עד שיהיו כולם אגודה אחת. שנאמר בימים ההם בנבואת ירמיהו, בעת היינו משם יבואו בני ישראל, המה ובני יהודה יחדיו, כשהם אגודים מקבלים פני שכינה. אם ננסה להבין את העקביות של המדרש, הרי לפני 5 שורות מה היה כתוב? מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים? אף אתם שאפלה לכם עתיד להאיר לכם. עכשיו מה סופו של המדרש? שנגאלים כשהם אגודה אחת. איך היחס בין החלק הראשון לחלק השני? האם כל מה שרצה המדרש להגיד באור ואפלה זה גאולה? האור הוא הדימוי לגאולה, והמדרש בעצם רק רוצה לומר נגאלים כשאתם ביחד. או אולי קשור המדרש הזה לשורות שלפני כן, שהסוגיה הייתה סוגיית האיסורים והיכולת לעמוד באיסור, שבעצם במהות שלה זה היכולת להפוך את הדבר השלילי הנראה מדכא, הנראה קשה, להפוך אותו לברכה, להפוך אותו להתקדמות, להפוך אותו להתחדשות. סוג של קושי שהוא לא מכניע את האדם, אלא האדם מכניע את הקושי. המסוגלות הזאת להפוך את השלילה לחיוב היא מסוגלות שהשורש שלה הוא האומה. הכוח הלאומי שלנו הוא כוח אלוקי. אם אתה מתחבר אל הכוח האלוקי הלאומי, אז בפרטיות שלך יש יכולת להתייצב, יש יכולת לקום, יש יכולת להתמודד. אבל אם אני עומד כשלעצמי בפרטיותי, אין לי כוחות לצאת מהמשבר. נכון שבאותה מציאות של להתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי, כשאני מחפש איזושהי נקודה של ישועה מתוך המיצר, אז אני עלול להסתפק בכל מיני דברים רגעיים שלרגע משכחים את כאבי. אבל כמו שלאט לאט הרפואה מתחילה להבין ששיכוך כאבי מלאכותי עדיף לא להשתמש בו, כי הוא מונע מהאפשרות לזהות איפה נקודת הקלקול, או ממילא הוא מונע מתיקון. הבן אדם המודרני אין לו זמן להיות בריא. כן, ברגע שהוא קצת חולה, הוא מחפש פתרון. יש לו חום, הוא מחפש להוריד את החום. זה פספוס גדול. כי כשיש חום, כנראה משהו לא מסודר בגוף. תזהה מה לא מסודר, תטפל בו. ואם נרחיב את המושג הזה לכלל האיסורים, כיוון שהונחה הנחת היסוד הזאת, שהאיסורים מבחינת ההנהגה האלוקית לא באים לתת סתם עונש, אלא באים לבנות, באים לחדש את הכוחות, באים לזכך אותם. על כן, זו צריכה להיות תכונת נפשית, שהיא באמת מאפשרת לא להיכנע מפני הקושי, לא להיכנע מפני האיסורים. ואז אולי המשמעות של המילים עתיד להיות לכם לאור, זה לא הכוונה עוד 100 שנה. אלא אתה עכשיו בנפש שלך יכול להפוך את החושך לאור. איך
בונים את זה, אבל אצלנו בנפש?
איך בונים בנפש? שאלה. למשל, ניקח לדוגמה את הנביא מיכה. תיאר בפרק ז' תיאורים קשים ביותר על מצב חברתי ומוסרי בעם ישראל. חברה מפורקת מבחינה ערכית. שאלו בגלי צה"ל אחרי מלחמת עופרת יצוקה, יש שם מדי פעם הזדמנויות של ערבים להביע את עמדתם. שאלו איש חמאס, אתם הבטחתם להילחם, טיפלתם האחרון, האחרונה, למה ברחתם מהעמדות? מה אומר איש חמאס? ושומעים שהאיש מגלי צה"ל הוא לא מאמין למה שהוא שומע. אלא שאם מישהו היה קצת עוקב אחרי אתר האינטרנט של החמאס, אחרי הספרים שלהם, דברים כבר כתובים כמעט 10 שנים. אומר איש חמאס, הנחת היסוד שלנו הייתה, החברה הישראלית מפורקת מבחינה ערכית. לא אמונה, לא ציונות, לא מוסרית. ממילא היא כמו טרף קל לטרוף. קצת קסאמים פה ושם, קצת פיגועים פה ושם, העסק מחוסל. אז הוא אומר, היינו ביום הראשון של המלחמה, ביום השני של המלחמה, התגייסות של כולם יחד, עריבות הדדית, גילויי אמונה, מוכנות, נחישות ערכית, אמרנו, הפעם אלוקים איתנו. פשוט. השוואה ברורה. הנביא מיכה אומר, המצב המוסרי הוא ירוד, אנשים לא מאמינים אחד בשני, מערכת שלטונית מסואבת, חוצפה בתוך המשפחה, בן ינבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, זה בסיס של הסוגיה בסוטה ובמסכת סנהדרין, לתאר את השפלות שבחבלי המשיח. ואני בהשם אצפה. מה אתה מצפה? אוכיל אל אלוקי אישי, אוכיל אל האל. מה אתה מוכיל? מה אתה מבקש? ישמעאל אלוקי, שמע השם את קולי, אני לא רוצה צרות, אני לא רוצה חושך. אמר לנו אלוקים בתורתו, יש פעמים שיש אפלה? מה, אתם מתכחשים לזה? אתם מתחמקים לזה? אתם רוצים לעקוף את זה? תתייצבו, תתמודדו. אמר הנביא מיכה, אל תשמחי אויבתי לי. אתה אומר ישמעני אלוקיי, דבר עם אלוקים, מה אכפת לך אויבתי? אל תשמחי אויבתי לי. למה אל תשמחי? כי נפלתי, קמתי. כי יושב בחושך השם אור לי. לא אומר, עכשיו אני יושב בחושך, עוד יומיים יהיה אור, אלא עכשיו יכול להיות לי אור. דרכי לפה ראיתי איזה אתר באינטרנט, לא זוכר כבר איפה, המאמר של מישהו שמסביר שהמשנה של הרב קוק היא לא רלוונטית לדורנו. דורנו, כי אצלו יש הרבה אור, יש הרבה אופטימיות, ואנחנו אוהבים את הדברים הכואבים, זה לא בעיה של הרב קוק, זה בעיה של הנביא מיכה, וזה בעיה של המדרש ותנחומה. אפשר להגיד, הכל לא רלוונטי, רק אני רלוונטי. נו, מזה מה ייווצר, מה יהיה? כשאדם אומר השם, כשם בחושך, הוא אומר, יש חושך. הזוהר, כך הוא פותח. את ספר הזוהר. אתה רוצה להירשם לישיבה של המשיח. איפה זה? בקו, בגב, במילה אל, במילה רע. איפה זה היום? הישיבה של המשיח. חוץ מזה שאני אומר, זה אני המשיח. חוץ מזה. אבל איפה הישיבה הזאת? אומר הזוהר, אני אגיד לך איפה. איפה שיש אנשים שהם מוכנים להפוך חושך לאור וטמא לטהור. איפה שיש אנשים שאומרים על טמא טהור, אין ישיבה. זה לא תורה. בתורה כתוב להבדיל בין הטמא ובין הטהור. לא מטשטשים הבדלים בין אור לחושך, בין טמא לטהור, בין רע לטוב, בין איסורים, קללות לברכות. אבל השאלה, האם הופכים את הטמא לטהור? חמור. חמור זה דבר טמא. אז למה יש פדיון פטר חמור? כי בפנים עמוק יש בו נקודה קדושה. תפדה אותה. עד כדי שהנביא זכריה אמר, גילי מאוד בציות, תתחילי לשמוח, על ידי ניגונים נעשים תיקונים. איזה תיקונים? כי הנה מלכך יבוא לך. המלך בא. שאתם מחיאות כפיים בראש השנה, המלך. תקיים את דברי הנביא זכריה. אתה מוכן גם לקרוא עוד כמה מילים? איך המלך בא? איפה הוא מתגלה? בציון, לא במקום אחר. ומה הוא עושה? אני ורוכב על החמור. אין בו כלום, מלך המשיח. זה סוגיה מסכת סנהדרין על פי הבסיס של נבואת זכריה, אומרת גאולה, לא תלויה בתשובה. והמלך הזה המתגלה בתהליך המשיחי בשלב הראשון שלו, שקראו לו תלמידי הגאון מווינה, על פי מקורות קודמים, משיח בן יוסף, הוא אני, והוא רוכב על חמור. אומר הזוהר בתיקונים, בתיקון השישי, מה זה אני ורוכב על החמור? זה חבלי משיח. נשמות רעות מבחוץ, מקולקלות בכל הקלקולים שמתאר הנביא מיכה, וחזר בעקבותיו, ובפנים יש בהם קודש. אתה, מה אתה אומר לקדוש ברוך הוא בראש שנה? אתה רוצה לפתוח דף חדש. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא לא להתייחס לדברים השליליים. אבל כשאתה רואה דברים שליליים מסביבך, מה אתה עושה? אני מקטרג. אז מה אני רוצה מהקדוש ברוך הוא? שלא יקטרג. עליי שלא יקטרג ואני אקטרג על אחרים? למה? אומר הנביא מיכה, תעשה הבחנה. זה אני מבחוץ, זה רוכב על החמור מבחוץ. בפנים יש קדושה, יש כוח אלוקי. כמו בתוך החושך, יש נקודת אור. יש איזושהי נקודה חיובית, תקח אותה, תסנן, תקלף את קליפותיה ותגאל אותה. זה תכונתו של המשיח. אם אתם באגודה אחת, כלומר, אם אתם מבינים שהכוח הפרטי יונק מהכוח הכללי, בכלל אין תומה. אנחנו מתלהבים בתפילה הזאת בראש השנה. אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו, רצית בנו. נכון, בהמשך יש קידשתנו, מצוותיך, תורתיך, אבל זה נובע מתוך שאתה אלוקים יצרת אותנו. בגלל שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, נתן לנו מצוות, ולא בגלל שנתן לנו מצוות, הוא אוהב אותנו. ולכן, בין כך ובין כך נקראים בנים, כמו שאומר רבי מאיר. והקדוש ברוך הוא מכה בנו לפעמים, יסר אותנו לפעמים, אבל לא עוזב אותנו. זה החלק הראשון של המדרש בתנחום מה שראינו קודם. אז אם אתה דבק בתכונה האלוקית, כלומר דבק באומה, דבק בכוחות הנפש של האומה, אתה תדע להתמודד עם חושך, עם כאב, עם מסורים, ותיקח ממנו, מכל המצב הזה, את הנקודה החיובית, ואתה תבנה. אז תיקנה, אל תישאר בדור במצב של גאווה. נכנעים, אומר המדרש, ומתפללים, מבקשים הקדוש ברוך הוא שייתן כוח להתמודד, ולכן אינכם קורסים, נופלים וקמים. מה שאמר המדרש, עתיד להאיר לכם אור עולם, זה כמו אותו אור גנוז שהקדוש ברוך הוא ברא וגנז אותו בששת ימי בראשית, והוא שומר אותו לצדיקים לעתיד לבוא. מה פירוש לעתיד לבוא? אז העולם קיים עם חושך 5,000 שנה ואחר כך יהיה אור. לא, הוא נמצא, האור הגנוז, בתוך המציאות, וכל פעם עוד שביב, עוד ניצוץ, עוד חלקים מתגלה. כן, אתה מסתכל על החושך, לא מקל בראש, כי אתה רואה את המילה היום בתורה, ואתה רואה שפירושה לפי חז"ל גם אור וגם חושך. אבל במקום להתפעל מזה, אתה נבנה מזה. הנה הפסוקים בעצמם, מה הם אומרים? מאיפה באו הקלקולים אל עם ישראל? נראה את הפסוקים באותה פסקה אחת למעלה בצד ימין. פסוק תתוואב, כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר עברנו בקרב הגויים אשר עברתם. אומרת התורה בפסוק תזיין, ותראו את שקוציהם את גילוליהם את צבא אבן כסף וזהב אשר עמהם. כל הקלקולים באו מיבוא, לא מעצמנו. הסתובבנו שם, אספנו כל מיני שאריות, נדבקו בנו, הגענו לארץ, עוד לא נקיים לגמרי. רש"י בפסקה 5 אומר, תראו באיזה עדינות הוא מנסח את הפסוק. כי אתם ידעתם את ראות שקוציהם, לפי שראיתם האומות עובדי אלילים, ושמה אישי או אישי לב אחד מכם אותו ללכת אחריהם. שרירות ליבי מרעית ליבי. לפי מה שהלב שלי נוטה וזורם ושאר מושגי דורנו, אז זרמת בכיוון של חיקוי אומות העולם. תחזור לעצמך. והשבותי לבביך, אומר האור שמח, כיוון ששב לעמו, שב אל אלוקיו. לשוב לעמך, לשוב לזהות הפנימית שלך, משם תיקח את הכוח לתקן, משם תיקח את הכוח להפוך את החושך לאור. ואם אני כופר ביסוד הכללי, אם אני מתרחק ממנו, אם אני מעמיד את יסוד הפרט כדבר המנותק מיסוד הכלל, זה במובן מסוים נקרא בשרירות ליבי אליך. למשל הפסוקים בהמשך הם פסוקים נוראיים על מצבה של הארץ, גופרית ומלח, שריפה כל עצמי. אז כתוב שם כך, ואמר הדור האחרון, בניכם אשר הם יראו את כל התופת הזאת, ואמרו על מה השם עשה, על מה אחורי האף הגדול הזה. שלח לי מי שהיה ראש התלמוד תורה בעצמונה, הרב איציק אמיתי, צילום מספר של רבי שלמה מרדומסק, ספר שנקרא תפארת שלמה. שלמה מרדומסק נפטר בתף ריש כף וב, לסדר גודל של 160-150 שנה. הוא שואל את עצמו, מה זה הדור האחרון? הרי המצב הזה היה 2,000 שנה. מישהו יכול להגיד על עצמו שהוא ראה את הסימנים הכי חריפים? מה הכוונה? אומר רבי שלמה מרדומסק, מה שכתוב בתורה, לא תיסוב נחלה, זה נאמר לדור יוצא מצרים והנכנסים לארץ מבחינת זהירות שלא להרבה בין השבטים, אבל אחר כך הגמרא עומד בתענית ט"ו באב זה יום שהותרו השבטים לעבוד זה בזה. אומר בתפארת שלמה, אבל נשאר יסוד בתוך הלא תיסוב הזה, וזאת ירושלים. אל תיתנו אותה בידי ישמעאלים. אומר תפארת שלמה, ומה זה הדור האחרון? תראו את הדברים שלו פה בפסקה 7. כי הדור ההוא אשר יתנו עיניהם ולבבם לשאול על זה. אתה לא מדלג על החורבן, אתה לא מדלג על האיסורים, אבל אתה גם לא נכנע מבניהם. ואחרי שהם נותנים עיניהם ולבבם לשאול, הם ידעבו על חורבן הארץ וירושלים. ומה יהיה אז? ועל ידי תשוקתם ודאבו נפשם על הארץ, הנה התעוררו הגאולה. והם יהיו הדור האחרון, קודם הגאולה. הנה אחד השיאים של האיסורים, אחד השיאים של הכללות, אחד השיאים של החורבן. אתה יכול לחיות בדור שהוא ייקרא דור אחרון, כי הוא האחרון לגלות. 2000 שנה ראה עם ישראל את החורבן, את עזובת הארץ, את השממה. ורק דור אחד תרגם, לקח את הכאב שלו והפך אותו לבניין. לקח את הארץ והחורבן והפך את זה לגאולה. זה הדור של המשיח. זאת אומרת, הניצבים זה לא תיאוריות. זה אומר את התורה, יכול להיות דור כזה שהוא יעסוק בבנייה, שהוא יבין שהתשוקה לארץ ישראל ופער הציפיות בין התשוקה הזאת לבין החורבן שרואים בפועל, זה לא בא לרסק אותנו, זה בא לגדל אותנו. חבוד ההערה הזאת על גדליה היא בדיוק הסיבה שאולי השנה לא נעשה צום גדליה. זאת אומרת, היה פה מאמץ גדול להקים מחדש את העצמאות מאוד בזער אנפין, בכוח שהיה נראה חיצונית קטן, אבל אולי הייתה פה אחיזה שיכלה להתגדל, אבל רצחו אותו. זאת אומרת, חלק מאחיו זה היה למעלה מכוחם להקל את התקומה הזאת, ולכן התנכלו לו. אנחנו אומרים גדולה שריפת בית המקדש, אבל חורבנם, מיתתם של צדיקים יותר גדולה, זה צום גדליה. אבל חלק מהמשמעות של מיתתם של צדיקים זה בדיוק בנקודה הזאת, כי יש כוח כזה שהוא לא נכנע והוא מקים מחדש, וכשמישהו רוצח אותו אז זה אסון נורא. אבל שוב, זה אסון נורא כדי לחוש אותו, כדי להבין את חומרתו וכדי להתנקם, זאת אומרת כדי לבנות, כדי לקחת את הכאב הזה לאן שאפשר איתו לבנות מחדש. הרבי ישעיהו אומר פה בפסקה 2, אנחנו סיימנו את ההפטרה של שבת שעברה, בימך כולם צדיקים, בקטון יהיה לאלף, הצעיר גוי עצום. סיימנו ביני השם בעיתה אחישנה, או אחישנה שזאת גאולה שתלויה בתשובה וזכאותנו מזרזת אותה, או בעיתה, בתף, כלומר בעיתו בזמנו, שזה כשהגאולה לא תלויה בתשובה. מה אומר הנביא? רוח השם אלוקים עליי. כשאתה שומע את המילים האלה, רוח השם, מה אתה מבין? יען משך השם אותי. למה השם מושך את הנביא ישעיהו? להגיד נבואות, להגיד תוכחות. תראו מה כתוב פה. לבשר הנביא. זה הבסיס של המדרש. הנביאים, הנביאים, הגיע זמן גאולתכם. לבשר הנביאים שלחני לחבוש לנשבר אליו. אומרים המפרשים, מי הם נשבר אליו? אלה שאין להם תקווה. הם לא מצפים לגאולה. ועל כן הם שבורים. אדם מצפה לגאולה, הוא אדם ניצב, הוא לא אדם שבור. למה? הרי אחד מהשיטות להבין למה ישראל נשברו בערב יציאת מצרים עד כדי ולא שמעו אל משה מקוצר עבודה קשה, אומר אור חיים, זה היה מפני שהם ראו את הגאולה מתחילה, משה ואהרון הגיעו, סמכו עליהם, ופתאום הכל קורס, ואנחנו לא עמד בזה נפשית. והאור חיים עושים, והמשכיל על טבע הרכבת האנושים, מי שמבין בנפש מבין שכשיש לך ציפייה לטוב והתחילה להתממש ואחר כך יש נפילה, זה מרסק אותך לגמרי מצד אחד. ומצד שני, הציפייה היא משמעותה שאלת הנפש, מה עליי לתרום במהלך הגאולה, לא איך אני אתרם במהלך הגאולה, אלא מה עליי לתרום. אז הציפייה היא נותנת משימות, היא ממלאת כוחות. אתה לא מתייחס למציאות באיזה אוסף של עצבנות ולחץ מתמיד כי הדברים לא זורמים כמו שהיית מצפה, אלא המציאות האלוקית מצפה ממך לשים כתף במהלך הגאולה. אתה שואל, איך מגיעים את זה? אומר לך הנביא, אותי שלח השם לבשר הנביא. במקום שבו אתה כלי, הכוחות שלך מתמלאים לא ממך. זה מודל הגיוני, רק צריך לאמץ אותו, כי אדם לא בנוי בצורת כלי, הוא יותר בנוי בצורת בעל הבית. זה לא במקום הכישרונות. הענווה היא פותחת את ההסתכלות על הנפש שלך מנקודת מבט אלוקית מוחלטת, ולא מנקודת מבט אנושית. לכן אולי באותה פרשה התורה תגיד למטה בפסוק י' בפרק ל', כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך היום לא נפלטי ממך ולא רחוקה. נפלא בשפה העברית המקורית פירושו תמוע, משהו לא ברור בהשגה האנושית. אנחנו אומרים המצווה הזאת היא לא תמוהה, היא לא רחוקה, לא בשמיים היא לאמור מי יעלה לנו השמיים מה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשה, ולא מעבר לים. אתם יודעים מה זה להגיד את זה לפני ראש שנה? שזה לא מעבר לים, שאין לך לאן לטוס. מה התורה רוצה ממני? אני חושב שזה שם נמצא. לא מעבר לים היא לאמור מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנו. אז איפה היא כן נמצא? לא בשמיים, לא בים, לא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך הוא לא יוכל לעשותו. למה התורה לא אמרה עוד מילימטר? לא רק קרוב אליך הדבר, אלא הוא בך. קרוב זה אומר חצי מטר, סנטימטר, אבל זה לא בך. אז התורה מצד אחד אומרת, בפיך הוא לא יוכל לעשותו, זאת אומרת, זה כן נמצא בתוכי. הפה הוא בתוכי, הלב הוא בתוכי, העשייה בתוכי. אז למה כתוב קרוב אליך הדבר? כי אנחנו בני אדם, לא מלאכים. אם אני פוגע במישהו, מבקש סליחה. יש לנו חולשות, יש לנו יצרים. ויש פער אצל בני אדם בין הרצוי למצוי. אומרת התורה, המצווה הזאת, ולא אומרת איזה. איזה מצווה? המצווה לעשות תשובה. אדם היה שקוע בערימה של חטאים. מה אתה אומר לו? אתה אומר לו, תשמע, אתה, זה בכוחך לעשות. הוא אומר לך, תשמע, איך? איך אני אצא מכל הקליפות האלה, מכל הקלקולים האלה? מי שמקשיב לשירים היום של כל מיני אנשים המכונים בעלי תשובה, כמה קליפות יש שם? ו- ודשים בזה ובוחשים בזה ואומרים, אם אתה לא אומר את זה, אז אתה לא מרגיש מספיק מה זה. ועכשיו אתה אומר לי, קרוב לך הדבר, אני צריך להתהפך הרי. אבל המצווה הזאת לשוב, מה משמעותה? חכמים בקרב ביבנה הצילו את התורה, הצילו את עם ישראל מחורבן. הם נקראים, לא בגלל שהיו מפלגה מסוימת, הם נקראים מחזירים עטרה ליושנה, אנשי כנסת הגדולה. מה הם עשו כשהם נכנסו לקרם ביבנה? הם אמרו משפט שמופיע פה פסקה 4 בדף קוף למד ח' מסכת שבת. תנו רבנן, שנכנסו רבותינו לקרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל. שנאמר, הנה הימים באים נאום השם אלוקים, השלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי משמוע דברי השם. הוא ממשיך הנביא עמוס ואומר, ונעו מים עד ים ומצפון עד מזרח, ממש כמו היום. ושוטו לבקש את דבר השם, ולא נמצא. הדור שלנו מאוד מומחה במבחן התוצאה. בתכלס לא מצאו. אז אמרו חכמים, אם בתכלס לא מצאו, אז עתידה תורה שתשתכח מישראל. וחז"ל לא מוותרים, הם אומרים, מה זה יבשותו לבקש דבר השם? דבר השם זה הלכה, דבר השם זה הקץ, דבר השם זה הנבואה, הכל השתכח. ובתווך יש דילוג של כמה שורות, שזה דוגמה הלכתית שבני אדם לא ידעו לענות עליה. מי הלוחם הגדול נגד הייאוש הזה? רשב"י. תנא רבי שמעון בן הלכה אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. מה פתאום? מאיפה אתה יודע שלא? שנאמר, כי לא תשכח מזרעון. נו, יש לך פסוק שאומר, שוטו לבקש דבר השם ולא ימצאו. אומר רשב"י, שלא ימצאו הלכה ברורה, המשנה ברורה, במקום אחד. בוא נבדוק, רשב"י, את הפסוק שאתה אומר, כי לא תשכח מזרעון, שהוא המקור לכך שהתורה לא תשתכח. בוא נראה איפה כתוב. הוא כתוב פרשת וילך, פה, למעלה, בדברים למד א'. מה כתוב? שעם ישראל יפנה לאלוהים אחרים, פסוק כף, תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, ואז השירה תענה לפניו לעד, כי לא ישכח מפזרעו. מה לא ישכח מפזרעו? שאם הוא פונה לאלוהים אחרים, הוא חוטף, הוא מתייסר, הוא מקבל עינויים. משם רשב"י למד שהתורה לא תשתכח. מה זה, המצב הזה של פונה לאלוהים אחרים זה מצב אידיאלי? מה פשר דברי רשב"י? גם הבשורה הגדולה שלא ימצאו משנה ברורה והלכה ברורה במקום אחד, שלא ימצאו את הטעמים ואת הנפקמינות ההלכתיות באותו מקום, זה גם לא בשורה, מי יודע מה. אומר רשב"י, כשאתה רוצה להבין את המציאות, כשאתה רוצה להבין את הנפש שלך, כשאתה רוצה להבין את הנפש של הדור, אתה לא מסתכל מלמטה למעלה. אתה לא עיתונאי, אתה לא פוליטיקאי, אתה לא חי בדמיונות. אתה מסתכל מלמעלה למטה. היינו, מאיפה שהדברים מופיעים בתורה, בנביאים, בכתובים, דברי חז"ל, מה אלוקים פועל במציאות? ואז תסתכל למטה, מה קורה במציאות. והנה, אתה שואל איך? הנה איך. התחלת להסתכל למעלה, מה אתה מוצא? פסוק בנבואת עמוס. הנה ימים באים נאום השם אלוקים. לפני שכתוב ולא ימצאו, יש עוד 5-6 מילים, בוא נראה אותה. אומר הנביא, והשלחתי רעה בארץ. המילה השלחתי כתובה שם עם ח', לא עם ח'. לא תשליך, אלא שליחות. אלוקים שולח רעב לארץ. זה לא יהיה רעב ללחם, זה לא יצא מהמים. יש לכם ספק שאם הנביא עמוס היה בא עכשיו לדור שלנו, יש לכם ספק שהוא היה אומר, לא, אולי זה לא מה שאני התכוונתי? מה, הקדוש ברוך הוא יכול לצפות יותר צמאון ממה שיש? היום? הולך ומתגדל, חוצה את כל הזרמים, את כל השיטות, את כל העדות, את כל הדעות, את כל הסגנונות. מאיפה הצמאון הזה? מפלויני אל מויני הוא הקים גוף לחזרה בתשובה. ועל מויני פלויני הוא הגיע עם גוף ציוני לחזרה בתשובה. ממש נפלא. באמת נפלא. זה מחולל את הצמאון? מה, זה לא ברור שזה תהליך אלוקי? שואל רשב"י את עצמו, איך יהיה? הנה אחי, איך יהיה צמאון? עונה רשב"י, בוא תקרא את הפסוקים בספר דברים, פרק למד א', אל תתחיל מהמילים, פנה אל אלוהים אחרים. כי זה כמו להתחיל במילים ולא ימצאו. תתחיל בנבואת עמוס כתוב ישוטטו. תתחיל במה שהתורה אומרת לפני הפנייה. מה התורה אומרת? פסוק כף למעלה. כי אביאנו אל האדמה. אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל, אין בעיה באכילה, ושבה, אין בעיה בשביעה, זה פסוק בספר דברים פרק ח', ואכלת ושבעת. במקום שיהיה כתוב פה, וברכת או ברך, כתוב, ודשן. הנה המפתח. לפני שכתוב, ופנה אל אלוהים אחרים, כתוב, ודשן. היום רואים בארץ, בכל מקום, בכל עיר שמכבדת עצמה, טיילת. אנשים הולכים, 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 חצי שעה, שעה, כל יום, פעמיים בשבוע. לאן אתם הולכים? להוריד את מה שעשינו, הוספנו. הוספנו במשך היום, במשך השבוע, דברים מיותרים, דברים מלאכותיים. אז עכשיו התברר לבן אדם הנורמלי, המודרני, שריבוי השומנים האלה, הדשנות הזאת, מזיק לבריאות שלו. מה שהרפואה המודרנית לא אמרה לו, שאתה שואל רופא, שהוא מבין הרבה בכל מיני תחומים, שואל אותו, תגיד לי, מה אני צריך לאכול? הוא אומר לך, אני לא יודע, אני לא מתעסק בזה. תלך להוא, תלך להם. התורה כן מתעסק בזה, כי היא תורת חיים. התורה אומרת מילה אחת, על זה אפשר לכתוב ספרים. אל תהיה דשן. עונג שבת זה משהו אחר. רבנו הרב ציודה, הוא היה אוכל כל יום צנים, פרוסת צנים ובננה. שבת היינו אוכלים בשולחן, הוא היה גומר שתי מנות והיה גוער בנו. והיה אומר, נו, נו. והיינו אומרים, רבנו, כבר אי אפשר. הוא אומר, מה? אין לכם נשמה יתרה? זה מה שרש"י אומר על נשמה יתרה, בצה"ל, בתזיין. מה זה נשמה יתרה? לאכול ולשתות. לא, הוא לא רצה לסכן, רש"י. רק להגיד, אתה רוצה לראות ביטוי לזה, סכן על שמה יתרה. דשנות זאת הפיכת האוכל והסביעה למטרה. איך זה נראה? עכשיו יש שיטה כזאת, גורמה. גורמה כשר. סביעה כשרה, אפשר. דשנות כשרה, אין בעולם דבר כזה. אני אומר שוב, חוץ משבת. אלא מה? יש דבר כזה. כי הבשר שאני אביא לך הוא שיתוף של שאריץ ושל בדץ ושל... כולם ביחד נתנו לך את ההכשר. אבל כל המצב שלך הוא מצב של טומאה. כי אתה אוכל אוכל לא בריא, אתה אוכל אוכל מיותר. מתי בני אדם יתפכחו? כשהם יבינו שזה מזיק להם. ואז יגידו להם את המצאה הפשוטה הזאת, לך ברגל! להגיד לאדם המודרני היום, לך ברגל, זה כמו להגיד לו, בפיך ובמלך לעשותו. אל תלחץ על שלט, ואל תסתכל באינטרנט, ואל תיסע. תלך ברגל חצי שעה כל יום, תראה איזה שחרור. אם אתה מסוגל, תרוץ. אם יש לך אפשרות, תשחה. תשתחרר מהעודפים, פשוט מאוד. אם זה כך בפיזיקה, אם זה כך בכימיה, אם זה כך בביולוגיה, על אחת כמה וכמה ברוך להיות. הקדוש ברוך הוא ידחוף את בני האדם להבין שיש להם שומנים, שיש להם תאוות, שיש להם גאווה. הרי זה דבר שרואים אותו בחוש. פעם ראשונה בתולדות מדינת ישראל, תראו איזה רמטכ"ל. בן אדם עם ענווה. היום אתה מסוגל להגיד לא בשמיים היא. מי זה לא בשמיים? מה אומרת הגמרא ברובין? לא עושה הנחה. אומרת לא בגסי הרוח. תדע לך, אין תורה אצל גסי רוח. טוב, אתה רוצה לדעת אם אתה גס רוח. אומר לך מרשה, קח מפתח. מפתח חריף ביותר, נוקב ביותר. מוכח בעליל, כמעט כל יום. אלה שחושבים שאין להם רבנים, שהם מעצמם כבר יודעים את כל התורה, שם אין תורה. אתה יכול לאהוב את האנשים האלה, אתה יכול לכבד אותם, אתה יכול לשמוע אותם. תורה אין להם. חידוש אמיתי והבנת רצונו של הבורא, אתה למטה. אתה כלי ומעליך יש רבותיך. אם אין את הסדר הזה, אומר הירושלמי, תורה שאין לה בית אב, אין לה תורה. אתה יכול להגיד לאדם מודרני היום, שענווה זה המפתח לחיים, הוא ישר שואל אותך איך? מה תגיד לו? התורה עונה לו. תסתכל על עצמך. הפתרונות הם לא מעבר לים. הפתרונות הם לא בשמיים. לפיך וברכה לעשותו. תן לעצמיות שלך לדבר בתהרה שלה. ואז תרגיש איזה צימאון יש לך. אבל אומר רשב"י, מה נעשה עם הדתיים? הם הרי יודעים הכל ומקיימים הכל. איך יהיה להם צימאון? מה אנחנו מתייאשים מהם? חס וחלילה. אומר רשב"י שלא ימצאו משנה ברורה אבל חמורה מקום אחד. אומר הבן איש חי פה בפסקה 6, אם יהיה קשה להם, יצטרכו להתמודד. כמה קשיים רוחניים יש היום? על כל שאלה יש 18 דעות, 22 עדות. איפה יש אמת? היום כדי לגלות את האמת, אתה צריך להיות פועל בניין, אתה צריך להיות עובד ברווחה, אתה צריך להיות עובד במשרד החינוך, אתה צריך להיות רב תכליתי. אומר לך, אלוקים, אל תתפעל. הכל נמצא בך. תקשיב טוב, הכל נמצא בך. תרצה, תתאמץ, תמצא. אומר רשב"י, הבשורה... עכשיו אומרים לנו, חבר'ה, כי יושב החושך, השם אומרים. נו, מישהו ידיק טוב, אחי יאור אצלך. זה תואם עם הערוס. אומר רשב"י, אם ראית את החושך, אתה גם תראה את האור. גם זה תואם. כי ישוטטו לבקש את דבר השם, זה הבשורה הגדולה, שהצמאון שאלוקים שתן בתוכנו מתחיל להתעורר. נכון, לפעמים לא ימצאו, אז חכה קצת, תתאמץ עוד יותר. לכן אומר רשב"י, הדשנות היא הבשורה, כי זה יגיע לאיזה מחסום, הנפש של בני אדם בגלל הרצון האלוקי תתחיל להזדעזע, ואז המחסום הזה יהפך להיות במקום נגע עונג, במקום נחש משיח, הופך להיות בשורה רוחנית אדירה. לכן אומר רשב"י שנאמר כי לא תשכח בזרעו. התורה במילים כי לא תשכח בזרעו אמרה שני דברים. היא אמרה בפועל שיבואו צרות אל תתפלא, כי ברור גם למה, והיא אמרה אל תיכנע, כי היא אמרה ניצבים. אז היא גם אמרה כי לא תשכח. ואז כל השאלה הגדולה היא באמת, מאיפה אתה מתחיל להסתכל על המציאות? איך אתה נפתח לקבל את הכוחות שהאלוקים שם בך? ואת זה הנביא נשלח לעשות, לקרוא לשבויים דרור, לקרוא שנת רצון להשם, לנחם אבלים. הנה תראו את הפסוק השישי, השלישי, לאבלה, לשום לאבלה ציון. מה לשים עליהם? לתת להם פאר תחת אפר. זה בדיוק כוח ההפיכה, כוח המהפכה. שמן ששון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח קהה. להפוך את המציאות, לגלות מה יותר פנימי שבה. ואז הקליפות, אפשר לנצח אותן. בגלל זה כל כך חשוב בהפטרה לקרוא פה בצד שמאל, למען ציון לא יחשה ולמען ירושלים לא ישקוט. כמו שדובר קודם, הציפייה נותנת משימות, נותנת אתגרים, נותנת כוחות. אומר הנביא, לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה. כנסת ישראל וארץ ישראל כמו חתן וכלה מתחברים יחד. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים כל היום וכל הלילה. תמיד לא יחשו המזכירים את השם על דומי לכם. מי הם המזכירים את השם? מי הם שומרי החומות? מי אלה שלא נותנים דומי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים, תהילה בארץ? תראו את הראשונים במקום, בנבואת ישעיהו, כולם אומרים, מתוך דברי התרגום יונתן בן עוזיאל, חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים, אלה המלמדי זכות על ישראל. מי שהוא מאמין בכוח של כנסת ישראל ומתפלל לחשיפתו של הכוח הזה, אלה השומרים הנאמנים. והאדמו"רים מתקנים תפילה לפני שחר, שהיא מבקשת, אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, תן לי אפשרות ללמד זכות על עצמי, על ישראל ועל העולם כולו. מרוב תוכחות, מרוב כללות, מרוב איסורים, יכול להיות שהאדם כבר לא מאמין בכוחותיו. מצווה גדולה ללמד זכות. ראש השנה זה יום של לימוד זכות על המשרד. באופן שבו אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תמשיך את אהבתך אלינו, תיתן לנו כוחות להבין מאנו ומחיינו. תן לנו כוחות לחזור לעצמנו. העצמיות שלנו היא מחוספסת, לכן לא אמרה התורה קרוב בך הדבר, אלא קרוב אליך. אבל זה סנטימטר, זה לא מרחקים גדולים, הם תלויים מאוד בנקודת המחשבה שלנו. אם אדם מאמין בכוחותיו האלוקיים המחוברים אל הכלל, המחוברים אל הגאולה, הוא מוצא את עצמו חי ושמח ופועל, ואם הוא נופל הוא קם, ואם יש חושך הוא רואה אור, כמו שראינו לפני כמה דקות. אם חלילה אין לי כוח להתייצב אלא רק לעמוד, אם חלילה אני לא מחובר אל הכלל אלא רק פרט, אז בהחלט יכול להיות שיהיו מצבים שארגיש שקלו כוחותיי. אכן אומר המדרש, האיסורים קלים וישראל לא קלים, מפני שישראל מבינים שהאיסורים הם כלים. ברגע שאתה מבין שנקודת הקושי היא כלי כדי לברר את עצמך מחדש, ניצחת את האיסור, ניצחת את הקושי, התגברת. עד מתי? עד המכשול הבא. ולמה אתה אומר בבוקר ומנטרל את זה? אתה רוצה לנטרל את זה? לא. אתה רוצה את כיוון ההתקדמות הזאת, אז מה אתה אומר אל תביא לי לניסיון? אומר הרב קוק, מה אתה מתכוון כשאתה אומר אל תביא לי ניסיון? אל תביא אותי לידי מצב שלא יהיה לי כוח לעמוד בניסיון. אבל אין חלילה פה כוונה לא להתמודד, לחפש חיים שקטים. אז בעזרת השם, השבת הזאת תן לנו כוח להאמין, לחדש את החיבור עם העם, עם הכלל, עם היצירה האלוקית, ומתוך כך להפוך אור לאור יותר גדול, חושך לאור, וכל הקלקולים לתקן אותם. שבת שלום, שעות טובות, כל טוב. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, מורה נפשות רבות וחסרונם, כל מה שבראת עליך ובן משכך, ברוך אדוני. רבי חנינה בן קשר אומר,
זה הכל ברוך הוא, זה חד פעד, זה מצוות של השאר, זה מגדנה, זה צבע, זה בורך.